אז כאן ג'אדסון קאבה מביא את משל הצורף. הוא מביא אנלוגיה יפה של צורף, צורף זהב. אדם שצורף בזהב. והוא אומר, קחו למשל אומן בזהב או בכסף. אז מה עושה הצורף הזה? הוא אומר, הוא קודם כל מחשל את המתכת באש. שוב ושוב מחשל את המתכת באש. ואחר כך הוא טובל אותה במים. ובסוף התהליך הזה, כל הסיגים יוסרו, וישאר במתח של זהב טהור נאמר, שהוא ירח מאוד, ומתאים לעבוד איתו. אפשר עכשיו לעבוד איתו ולעצב אותו, ולעשות ממנו תכשיטים או עגילים או מה שרוצים. אז זה המשל. זה המשל. עכשיו מה הנמשל של הסיפור הזה? יש שני סוגים של מדיטציה אנליטית שעל זה המשל מרמז. ואלה מתאימים לתהליך במשל של לחשל באש ולתהליך השני של לטבול במים. אז הוא אומר יש שני שלבים, חישול באש וטבילה במים. הוא אומר החישול באש, הנמשל שלו, כדי לעשות את הדרך טוב, אנחנו חייבים תחילה להציף את תודעתנו בעצב רב. הוא אומר, זה שלב חשוב בדרך, להציף את תודעתנו בעצב רב. איך? על ידי שנהגש שוב ושוב בבעיות של הסמסרה, בסבל שיש פה ליצורים בסמסרה. ואת זה אנחנו עושים באמצעות חוכמה אנליטית. למשל, מתי אנחנו עושים את זה? כשאנחנו מהרהרים בנגעים הרוחניים שיש לנו, שיש בתודעתנו. זה צד לא כל כך נעים, שאנחנו לא כל כך רוצים להסתכל עליו. אבל הם מייסרים אותנו, הם המקור לסבלנו. אז הוא אומר, צריכה להסתכל ולמדות עליהם, ולהתבונן בהם ולהבין אותם. גדולים וקטנים. גדולים וקטנים, את כולם אנחנו צריכים להכיר. ולפתח שעת נפש כלפיהם. כשאנחנו מהרהרים, למשל, הוא אומר, בעבירות שעשינו, במקומות ששברנו נדרים, פגענו באחרים, או מנענו עזרה מאחרים, או ששברנו נדרים טנטרים למי שיש אותם. זה לא נעים לעשות, זה מציף אותנו בעצם. אנחנו יודעים שפגענו גם באחרים, אבל גם בעצמנו. כשעשינו את הדברים האלה, פגענו בדרכנו. כשאנחנו עושים מדיטציה אנליטית, למשל, על כל המעשים הרעים שביצענו, כל הקרמה שצברנו מהמעשים האלה, ולאן זאת תוביל, זה עצוב, זה לא נעים. או כשאנחנו חושבים על הבעיות הגדולות בסמסר, הוא אומר, אלה דוגמאות למדיטציות שהן קודרות, שהן גורמות לנו לעצב, לא נעים לנו ללכת לשם במים שלנו. הוא אומר, שזה עצוב ומדכב, וזה משול לחישול הזהב באש. זה פועל להסיט את תודעתנו מן הצד האפל של החיים. אנחנו מפתחים שעת נפש לביצוע עבירות, לפגיעה בזולת, לכל הדברים שמנינו. לשקוע בהנאות העולם הזה, תוך שאנחנו שוכחים מה מצפה לנו כאן בסמסרה וכך הלאה. זה החישול של התודעה שלנו. הוא אומר, זה חיוני. זה מתחיל לסלק מאיתנו את מה שאיננו טהור. זה מפתח תפנית. זה מפתח תפנית. אנחנו חייבים שתהיה לנו תפנית, אחרת לא לשרוד בדרך הזו. אחרי שעשינו את זה, לאחר מכן, עלינו לרכך ולהבהיר את תודעתנו. איך עושים את זה? פה אנחנו עושים מדיטציות גם אנליטיות, אבל עכשיו על המעלות הטובות. למשל, על המעלות המושלמות של המורה שלנו, או של הבודה, על הערך העצום שיש לחיים האלה שמצאנו, של שפע ופנאי והזדמנויות ומשאבים, או שאנחנו מהרהרים במעלות הנפלאות של שלושת היהלומים, של הבודה, דרמה והסנגה, בתוצאות הנפלאות של קרמה לבנה, של חסד שאנחנו צוברים מתוך כוונה טהורה, במעלות הגדולות של הבודיצ'יטה, כמו שנתן לנו הגיעה כזאת מאסטר שנטידבה כל כך יפה בפרק הראשון שלו, והמשיך הלאה. אז אלה מדיטציות אנליטיות גם, הן מבהירות ומרקחות את המיינד, והוא משווה את זה להטבלה של הזהב במים. והאפקט של המדיטציות האלה הוא לכוון את התודעה אל הצד הטהור של החיים. ומביאות לנו גם שמחה. אם הסוג הראשון מביא לנו עצב שמחשל אותנו ומביא אותנו לתפנית, השני נותן לנו שמחה ומרקח את תודעתנו ופותח את ליבנו. והוא אומר, אנחנו צריכים לעשות מדיטציות אנליטיות משני הסוגים. לא מספיק סוד אחד, משני הסוגים. והנה אנחנו מסכם את הדיון הזה, הוא אומר, אם נכין את תודעתנו באופן זה, נוכל להשיג כל שנרצה, בשעה שנכוון אליו את תודעתנו. בין אם זו שלווה מדיטטיבית, או תובנה לאופייה של המציאות, אחרי שעברנו את התהליך הזה של מדיטציות אנליטיות, שוב ושוב ושוב ובצורה שהוא מתאר לעומק, עם חוויה רגשית עמוקה וכך הלאה, ואנחנו נדבר על זה יותר, אני מקווה, כי זה נושא מאוד חשוב, ללמוד איך לעשות נכון מדיטציה אנליטית. זה יפתח אותנו ויאפשר לנו להשיג את התובנות שאנחנו בסופו של דבר רוצים להשיג באמצעות המדיטציות של הקיבוע. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה על זה. עצמו את העיניים. התמקדו בכניסה לנחיריים כדי לנטרל את המים ולהביא לריכוז. ונסו לספור 10 נשימות בלי שתוסח דעתכם. אנחנו נעשה מדיטציה קצרה של סקירה של שרגום, שבה פשוט נעבור על הרשימה של היתרונות שמונה לנו ג'צון קאפה של ביצוע נאות של מדיטציה אנליטית כחלק מהדרך שלנו. והדבר הראשון ברשימה זה שהוא אומר שאם נביא אל התודעה באופן הולם את המשמעויות שקלטנו במהלך הלימוד שלנו, ואז נשתמש בחוכמה האנליטית שצמחה בנו עקב ההרהור בדברים שלמדנו, זה יאפשר לנו לפתח את החוכמה המדיטטיבית שמבינה ישירות את המשמעות האולטימטיבית. בזה הוא פותח ובזה הוא מסכם גם. אז זה החשיבות הגדולה של המדיטציות האנליטיות. נקודה שנייה ברשימה שלנו זה שחשוב לעשות את המדיטציות האנליטיות בצורה נאותה, לחזור עליהן שוב ושוב במשך פרק זמן ממושך ובליוויית רגש עז. וזה כדי שהם יעברו אנטידוט למצבים שעלולים להפיל אותנו מן הדרך. המדיטציות האנליטיות, נקודה שלישית, הן חיוניות להשגת תובנות עמוקות בשלבים מסוימים של הדרך שאותה מנינו, כגון פיתוח האמונה במורה, הבנת הראיות וכך הלאה. הפיתוח של התובנות האלה תלוי אך ורק במדיטציה אנליטית נאותה. נקודה רביעית, בשעה שאנחנו עושים מדיטציות אנליטיות כאלו, חשוב להשחות את התודעה על הנושא שבו אנחנו מתמקדים באופן אינטנסיבי ויציב ולאורך זמן. נקודה נוספת שהוא הדגיש בלימוד שלו, שחשוב להתמקד גם בצד הקודר יותר של התובנות, כדי להציף את התודעה שלנו בעצב רב, שיאפשר לנו לפתח סלידה ותפנית מהסמסרה. כי בלי אלה לא נוכל להישאר על הדרך במסע באופן רציני מספיק. הנקודה הבאה שבה אחריה, שחשוב גם הצד השני, שמדיטציה חוזרת ונשנית על המעלות הטובות של הבודיצ'יטה, של המורים וכך הלאה, כדי לרכך ולהבהיר את תודעתנו. כדי לשמור על ההתלהבות לעשות את הדרך. ולכבן את עצמנו אל התואר. הנקודה האחרונה שג'יסון קאפה אומר, סוג זה של מדיטציה אנליטית מהווה למעשה את השיטה הנעלה ביותר להסתכלת ריכוז שאין בו חשיבה מושגית. אז במדיטציות האלה שהן חלק משיעורי הבית שלכם, כשאתם עושים את זה בבית, אתם פותחים את המדיטציה בזה שאתם מביאים אליכם את הלמה, ומסיימים את המדיטציה בזה שאתם מבקשים מהלמה לעזור לכם לפתח תרגול טוב של מדיטציה אנליטית, כדי שתוכלו להשיג את מטרות הדרך, מטרות זמניות ומטרות אולטימטיביות. אתם מבקשים את ברכתה, ובמדיטציה שלכם היא תמיד נענית. היא תמיד נענית לכם. וסיימו בהקדשת המדיטציה הזו לכך שכל היצורים יוכלו למצוא מורים שיעזרו להם לעלות על הדרך, להישאר בדרך ולממש אותה עד סופה. אתם יכולים לפקוח את העיניים. רוצה לעבור בנושא הבא שלנו. אז עשינו קצת את נחתא ממסטרתא מרשילא, והבאנו קצת מהחוכמה של ג'יסון קאפה, וזה כדי לעזור לנו לעשות עכשיו במשנה התלהבות ומרץ את המדיטציות האנליטיות שבהן הוא מנחה אותנו בכתב שלו, ויש לו מכל הסוגים. אבל כפי שהוא אמר לנו, המפתח לכל הדרך הוא פיתוח החמלה הגדולה, ולשם זה הוא אומר, צריך להתמקד בסבל של הבורים בסמסרה. אז לזה הוא נכנס עכשיו. ננסה רק חלק מזה היום. ואם נחשוב ברגע, ההתמקדות בכאב היא משהו שהוא לגמרי הפוך לאינסטינקט שלנו. זאת אומרת, עד שאנחנו לא חווים כאב בעצמנו, כרגע, אקוטי, אנחנו בדרך כלל לא בוחרים לבחור במחשבה הזו. ולמעשה גדלנו בתוך תרבות שלימדה אותנו להתחמק מהמחשבה הזו, לא להתמקד בסבל. אנחנו לא אוהבים לעשות את זה, זה לא נעים, וזה קשה לנו לשמור על ריכוז במדיטציות כאלה, כי זה לא נעים לנו. והאמת היא שאלמלא היה הצד השני של המדיטציות, של הדרך לצאת מסבל, הרי הבודה לימד לא רק את האמת של הסבל, הוא גם לימד את הדרך לצאת מסבל. הוא לימד את המקור לסבל, הוא לימד שיש דרך לחוצה, והוא לימד את הדרך עצמה. אלמלא היינו בתוך הלימוד, והיינו יודעים שיש דרך החוצה, אז זה סתם ללכת ולהתמקד בסבל, זה מאוד מדכא. זה אכן מאוד מדכא. ובשביל מה לעשות את זה? אם אין מה לעשות עם זה, אז באמת בשביל מה לעשות עם זה? אז בואו נסגור את העיניים ונחכה. ונחכה. אבל אנחנו כאן שומעים שיש דרך לחוצה, ויש לנו איזושהי מידה של אמונה, אחרת לא הייתם כאן, נכון? יש לנו איזושהי מידה של תקווה ואמונה שיש אמת בלימוד הזה, ושאכן יש דרך החוצה. ואז אומר לנו כמה לשילה, אם ככה, עכשיו בבקשה תחזרי חזרה, ואיפה שברחת כל הזמן, תישארי רגע, תסתכלי באמת של הסבל. אנחנו פוגשים אנשים, ואולי כולנו מכירים, ואולי אנחנו נמנים ביניהם, שהם אולי רגישים יותר מאחרים, וקשה להם לחסום את המודעות לסבל שלהם, של עצמם ושל אחרים. ואנשים האלה לפעמים תופסים דיכאון, כי הם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם רואים כל הזמן את הסבל סביבם, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם פשוט מדוכאים. או שהם מגיעים למין ייאוש, ומחפשים מזור בהתמכרויות שונות, או לאלכוהול, או בסמים, לרגע הם שוכחים. זה מטשטש אותם מספיק כדי לשכוח. אבל הם לא מכירים דרך החוצה, אין להם תקווה. אין להם תקווה, יש להם רק אולי הפוגה קצרה בזמן שהם תחת השפעת הסם. ואומר לנו מסטר קמא רשילא, עכשיו שאתם פה, פיתחו את לבכם. ותנו לכאב, תנו לעצמכם לחוות את הסבל, את הכאב. אתם צריכים להבין כמה הסבל עמוק בקיום שלכם, כדי שתוכלו לפתח מספיק שעת נפש ממנו, כדי שתעשו מה שצריך לצאת מכאן. אז כשיש לנו את הצד השני, כשיש לנו את התקווה, ויש לנו את המקלט, ויש לנו את המגן, אז המדיטציה על הסבל הופכת לכלי שמאפשר לנו להיפטר מהסבל, להשתחרר מהסבל. אז חשוב שנזכיר לעצמנו שאין לנו הרבה זמן, ושיש הרבה אנשים שם שמחכים לנו שנעזור להם ונוציא אותם מהסבל. ואין לנו זמן לבזבז על שטויות. אז הקריטריון למתי השלמנו, מתי עשינו מספיק מהמדיטציות האלה על סבל, זה ששום דבר אחר לא מעניין אותנו חוץ מאשר לצאת מסמסר. זה מה שכתוב שם בפסוק, ברכני לרכוש בשלמות, כמיהה עצומה והשתורה של חירות. זה כל מה שאני רוצה לעשות. זה כל מה שאני רוצה לעשות, כי הסמסר היא מזוויעה. אבל אני צריכה להגיע לתובנה עמוקה עד כמה היא מזוויעה, אחרת היא תסחוף אותי בשטויות שלה. אז זה עוזר לנו להבהיר את סדר העדיפויות שלנו. ואנחנו נוטים לשכוח. אוקיי, עכשיו הבעיה הספציפית הזאת נפתרה. אוקיי, אולי בן הזוג ובת הזוג עזבו, אבל זה כבר היה מזמן, נרגעתי מאז, אוקיי? לא הם ממשיכים. אבל כל הזמן אנשים מאבדים אנשים אהובים. אנחנו מוקפים, הסבל הזה מקיף אותנו. יש אין ספור אנשים שאיבדו אנשים שאהובים עליהם, ונמצאים בצער עמוק על כך. ואנחנו רותמים את עצמנו לפני זה, כי זה קשה מנסור. זה אכן קשה מנסור. אז הוא אומר, אם נפסיק לאטום את עצמנו, אם נרשה לעצמנו לכאוב את הכאב שלנו ושל אחרים, זה יעזור לנו לזכור בכלל למה באנו, למה אנחנו כאן, למה אנחנו עושים את הדרך. זה יעזור לנו לזכור שאין שום דבר פה בסמסרה שממש עובד, שיש בו תקווה. אין כזה דבר. אנחנו יכולים לקבל הפוגה קצרצרה למשך 5 דקות אחרי שאכלנו את הארוחה, אנחנו מרגישים טוב, רק שוב מתחיל משהו אחר. אין בסמסרה שום דבר שמביא סיפוק, אין. אבל אנחנו שוכחים, הרגע הקצר הזה בין לבין, ואנחנו נמצאים עכשיו ברגע קצר כזה. כי כל אחד מאיתנו, או שכרגע כואב כאב אקוטי, או שהוא בין שני רגעים כאלה. כל אחד מאיתנו. אובדן או כאב או סבל או מחלה. וכל מי שאנחנו מסתכלים בו הוא ככה. כל מי שאנחנו פוגשים, גם אם נראים כרגע שמצליחים או בריאים או יפים או מופיעים בשער של המגזינים, והם כולם באותו מקום, בלי יוצא מן הכלל. כל האנשים סביבנו באותו מקום. כולל הילדים הקטנים החמודים, הם באותו מקום. הם לא יכולים למנוע את ה... הזדקנות ואת המחלות ואת המוות. ואפילו ההורים שכל כך אוהבים אותם לא יכולים למנוע את זה מהם. השבוע, 2 מחברות הסנגה איבדו את אמא שלהם. יש אנשים בסנגה שנאבקים במחלות קשות. אנחנו מוקפים בזה כל הזמן, אנחנו רק לא רוצים להסתכל שם. והמצב הסמסרי הוא שכל דבר טוב שיש לנו כרגע בחיים יקרה מעלינו. יקרה מעלינו. כל דבר טוב שיש לנו יילקח מאיתנו. כי הסיבות שהביאו לנו להיות עם זה הסתיימו. כי זה הטבע של דברים בסמסר. אבל אנחנו כבר יודעים שיש דרך לעצור את זה, ואנחנו כבר יודעים גם איך. עוד לא מימשנו אותה, אבל אנחנו יודעים איך עוצרים את זה ואיך משנים את המצב. זה מטיל עלינו אחריות מאוד כבדה, כי אנחנו יודעים שיש דרך החוצה. אנחנו רק לא נוכל לעזור לאחרים עד שלא נממש את הדרך בעצמנו. אז זה מטיל עלינו אחריות מאוד כבדה, לעשות מה שצריך, לממש את הדרך, כדי שנוכל לעזור לאחרים. אז פסוק הזה של מדיטציות משמש איזה גורם מדרבן, איזה רוח גבית שדוחפת אותנו חזק בדרך, ובצורה כזאת מביאה אותנו, מרחיקה אותנו, מוציאה אותנו מהסבל, מביאה אותנו לאושר אינסופי של הבודה. אוקיי, אז עכשיו נעסוק גם על השילה בשלבי הדרך, בגומרים שלו. הוא נכנס אחרי שהוא אמר לנו שהמפתח זה המדיטציה על סבל, אז הוא נכנס לפרט את סוגי הסבל. והוא מתחיל ב3 סוגי הסבל. אז נדבר על זה בקיצור היום. נדבר על הסבל של סבל, בסוג הראשון, הסבל של סבל, אחר כך הסבל של שינוי, ואחר כך מה שאנחנו קראנו סבל חדור. יש לכם את הטיבטית, אחד הקורסים, איפה למדנו את זה? מישהו זוכר? במרוק, אה? אז איפה למדנו את זה? המרוקי, איפה למדנו את זה? קורסס, אוקיי, בהרבה מקומות. אז איך אומרים סבל של סבל בטיבטי? דניאל. הסבל של שינוי? גירוי דניאל, בסבל של סבל חדור. קיאפה דוג'י גידוניאל. אז נתחיל מסבל של סבל, זה קל. לא שזה נעים, אבל זה קל. זה המצבים שכולנו מסכימים שהם סבל, זה המצבים של רגל שבורה, או של אובדן בן או בת זוג, או אובדן הבריאות, או פיתורים מעבודה, או כל הדברים האלה, שהם בעליל סבל, ושכולנו נסכים שהם לא רצויים, שגורמים לנו כאב. ומה שאומר לנו מסתה כמל השילה, במוקדם מאוחר, זה ייפול על כל אחד מאיתנו, הסוג הזה של סבל. במוקדם מאוחר, אם לא נעשה משהו דרסטי, נפגוש את זה במוקדם ומאוחר. וכשאנחנו אומרים שהדרך הזאת יכולה להוציא אותנו מסבל, אז זה לא שקורה את התאונת דרכים, ואיכשהו קורה שם הנס וכך הלאה. זה לא להוציא אותנו במובן הזה, אלא שלא תקרה התאונת דרכים, אוקיי? אם אנחנו עושים את הדרך כהלכה, זה מונע את הסבל שעוד לא הגיע. הוא לא יקרה. זה כמו שמה גשת שקרה, שהוא רוצה ללכת לגיהנום, אבל זה בלתי אפשרי. זה לא יקרה לנו כי אנחנו מחסלים את הסיבות לזה. הזרעים לזה נשרפים, מעוקרים. אז אנחנו אפילו לא יודעים את מה שלא נסבול, כי זה לא יקרה לנו. כן? זה מונע את מה שעוד לא קיבלנו. את מה שעוד לא יפשיל, לא יפשיל. אם אנחנו עושים את הדרך כהלכה, אז אל תצפו שממחר אתם מוגנים, כי זה לוקח קצת זמן. לחסל את הסיבות האלה בקרבנו. אבל אם אנחנו מתחילים לעשות את הדרך, יפה, זה קורה. זה קורה, ואתם יכולים לראות שאיכות החיים שלכם השתנתה. אז זה הסוג הראשון של סבל, אז זה לא צריך יותר מדי לפרט, כי זה ברור. אחר כך הוא מדבר על הסבל של שינוי, וזה מה שהזכרנו, שכל דבר טוב בחיינו אנחנו חייבים לאבד, כי הדברים כל הזמן משתנים, הטובים והרעים. כל דבר בחיינו שבא מסיבות חייב להסתיים כשהסיבות שלו, כשהקרמה הזאת נגמרת, כשהאנרגיה הזאת מסתיימת, כולל הגוף שלנו, כולל הנעורים שלנו, היופי שלנו, הכסף שלנו, הרווחה שלנו, המיינד הזה שאנחנו כל כך אוהבים, אולי אנחנו מוכשרים, אולי אנחנו מבריקים, נאבד, את הצלילות נאבד, את המיינד הזה נאבד. כל דבר שיש לנו נאבד. בגלל זה הסוג הזה של הסבל, הסבל של שינוי. אולי אתם היום יוגים טובים, יגיע יום שלא תוכלו לעשות יוגה טוב. אפילו אם יש כאלה שמצליחים לדחות את זה הרבה זמן, אבל הזמן הזה מגיע. וגם כשהם יכולים לעשות את זה הרבה זמן, בגיל 120 הם לא עושים את זה כמו בגיל 20. אוקיי? המוות עצמו יבוא, והמוות הוא בדרך כלל, אלא אם כן אנחנו מתרגלים טנדרים רציניים, המוות עצמו הוא טראומטי. אם אתם מתרגלים טנדרים רציניים, אתם יכולים לנצח את המוות. ואז מה שנראה כלפי חוץ אולי כמוות הוא בשבילכם, אתם לא עוברים את השלבים של מוות. בפנים, אחרים אולי יראו, שמעתם, אבל אתם, עליכם עובר משהו אחר, לגמרי, מדהים. אבל האנשים רגילים למעט האחוז הקטן הזה של מתרגלים רציניים, המוות בא והוא טראומטי. כל אחד מהחושים שלנו קורס, כל אחת מהמערכות קורסת. אנחנו בבת אחת, כל מה שיקר לנו נקרע מעלינו. רוב האנשים לא רוצים לחשוב על זה. אבל הם לגמרי במסלול לשם. כל מערכות היחסים, גם אם הן מושלמות ונהדרות ונפלאות, חייבות להגיע לידי סיום. מרגע שיש הנשיקה הראשונה, יהיה גם נשיקה האחרונה או סיום אחר. אז כמו שאמרנו, אם תרגול טוב, וזו המטרה שאנחנו כאן, את כל זה אפשר להפוך. אבל במסלול הרגיל, איך שדברים מתנהלים, זה בלתי נמנע. אז זה הסוג השני של סבל. ויש הסוג השלישי של סבל, הסבל החדור, ושמקורו בעצם הבורות שלנו, שבה ספוגה התודעה שלנו, וזה סבל שהוא איתנו כל הזמן, כל רגע ורגע, גם אם אנחנו לא מזהים אותו כסבל. אחד הביטויים שיש לסבל הזה, זה שיש לנו כל הזמן דחף להשיג דברים, דחף לעשות דברים, דחף לאיזה מקום, לעשות משהו, להשיג משהו. אנחנו עושים את זה כדי להיות מאושרים, נכון? אנחנו זזים ממקום א' למקום ב', כי אנחנו חושבים שיהיה יותר טוב במקום ב'. אם טוב באלף, אנחנו לא זזים. אבל אנחנו כל הזמן מונעים לעשות דברים ולעבור ממקום למקום, בגלל שאנחנו באופן עמוק לא מרוצים. באופן מאוד 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 עמוק, אנחנו כל הזמן לא מסופקים. כל רגע ורגע. ואנחנו מנסים לפתור את הבעיה הקיומית הזאת בצורה שגויה. אנחנו לא מבינים מה יביא לנו עושר. אנחנו חושבים שנשיג את הבן זוג הזה, או את הבית הזה, או את מה שזה לא יהיה. אלה יעשו אותנו מאושרים, אבל עושר לא בא מדברים חיצוניים. ובוודאי אם אנחנו משיגים אותם בצורות לא קשרות, ועושים עוד דרך עבירות על דברים מהותיים. אז אפילו כשאנחנו אוכלים, רובנו, אנחנו שמים ויס בפה, ואנחנו כבר לא מרוצים, אנחנו כבר עם המים בביס הבא. סוף סוף יכנס משהו לפה, אנחנו לא רעבים, אנחנו כבר חושבים על הביס הבא. כבר אנחנו לא מסופקים. אנחנו כל הזמן באופן כרוני, קיומי, זה חדור בנו. אנחנו כל הזמן, בבוקר דיברנו על חוסר הרגיעה, אנחנו כל הזמן לא רגיעים. גם אם תעשו טוב שבאסנה, זה עוד לא פותר את הבעיה. זה עוזר, זה עוזר לעלות על הדרך ולעשות את התרגול. לפני עצמו זה רחוק מלהספיק, כמובן. אז אנחנו צריכים להגיע לרמה הרבה יותר עמוקה של רגיעה, וזאת קשורה בסילוק הבורות. העניין הוא שרוב הזמן אנחנו לא מודעים לסבל החדור הזה. והסיבה שאנחנו לא מודעים לו זה שהוא כל הזמן שם, ואנחנו כל הזמן שוחים בתוכו. זה כמו הדג ששוחה במים, הוא לא מודע שהוא במים. עד שמוציאים אותו מהמים, הוא לא מודע. והפעמים הבודדות שאנחנו מתחילים להבחין בסבל החדור, זה אם אנחנו מתחילים להיכנס עמוק למדיטציה ומפתחים מדיטציה טובה, ויש לנו רגעים, רגעים שהנגן לן הזה פוסק. המקום הרע הזה. הנגן לן קראנו לו, אתם זוכרים? המקום הזה פוסק אם אנחנו מפתחים מדיטציה עמוקה ומשיגים שינג'אן, ואז אנחנו מבינים איפה היינו כל הזמן. אבל גם אז כשפוסק את המדיטציה חוזרים לשם. כי שינה זה לא מספיק ושינג'אן זה גם לא מספיק. זה חיוני בדרך, אבל זה לא מספיק. כמו שבטח חשבה סנה לא תספיק. אז זה הרבה עבודה. זה המון עבודה. זה לא עניין קטן לחסל סמסרה, שבה הסתברנו פה כל כך הרבה מיליוני גלגולים. לא עניין קטן. לעבור לקיום אחר. זה לא עניין קטן. אז בואו נעשה מדיטציה קצרצרה. עצמו את העיניים. הזמינו אליכם את הלמה. ראו אותה לפניכם. במלוא הדרה. קודו להקידה מנטלית. על ידי שאתם מתמקדים אחת התכונות הנשגבות שלה, למשל במקרה הזה אנחנו מתמקדים בחמלה. חשבו על מעשה אחד קטן, בעשייה, דיבור או מחשבה, אקט של חמלה שעשיתם אולי היום או באחד הימים האחרונים, והגישו את זה כמנחה ללמה. כעת חשבו על מעשה לא חמל שעשיתם באחד הימים האחרונים. אולי התעלמתם ממצוקה של מישהו. אולי פגעתם במישהו בצורה כלשהי. התוודו בפני הלמה. וחושו חרטה על המעשה. הייתי זכור במעשה נוסף, חומל או אוהב שעשיתם, לא זה הראשון, בימים האחרונים, ושמחו בו. כעת נתמקד בשלושת סוגי הסבל, ואנחנו כאן עכשיו נדלג על הסוג הראשון ונעבור מיד לסוג השני, שזה הסבל של שינוי. חלפו על הדברים שיש בחייכם, הדברים הטובים שיש בחייכם. האנשים שאתם אוהבים, או הבתים, או הרכוש, או הגוף שלכם, או התבונה שלכם, או הג'וב שלכם. ונסו למצוא דבר אחד טוב שאותו אתם יכולים לשמור, ושלא תרצו לאבד אותו. אפילו המחשבות הטובות שוברות במיין שלכם, גם אותם לא תוכלו לשמור. ברמה יותר עדינה, כשאנחנו חושבים על השינוי הבלתי פוסק, כל דבר סביבנו משתנה מרגע לרגע. מרגע לרגע, ולמעשה הדבר ברגע זה הוא לא הדבר שעליו חשבתי לפני רגע. הוא כבר השתנה. אין לי אפילו את מה להחזיק. הדברים שאני כל כך אוהבת, הם כבר לא מה שהם היו לפני רגע. אפילו אפשר להגיד שהם דברים, כי ברגע הבא הם כבר לא מה שהיו. ותנסו להתמקד בסוג השלישי של סבל. הסבל החדור שמקורו בבורות שלנו, ושמתבטא למשל בדחף הבלתי פוסק להשיג עושר על ידי השגת דברים ופנייה למקומות שלא יכולים להביא לנו עושר. כי הוא לא בא משום דבר חיצוני. את אותה בורות שלא מאפשרת לנו להשיג בכלל שליטה בחיינו. האי שקט הזה והחוסר סיפוק הכרוני שמניעים אותנו כל הזמן באופן שגוי. תנו כעת אל הלמה שלפניכם. בקשו ממנה שתישאר אתכם, שתמשיך לעזור לכם להשיג תובנות ברמה הולכת ומעמיקה, ושתוכלו אתם עצמכם לחסל את הסבל שלכם ושל כל היצורים סביבכם. כעת תקדישו את המדיטציה שלכם. לאט לאט ביקחו את העיניים. אז עשינו את זה עכשיו מהר, אבל אני מזמינה אתכם בבית לעשות את זה יותר בניחותה, פחות רבע שעה. יש לכם שתי מדיטציות, חצי שבוע לכל מדיטציה. אוקיי? שלושה ימים זאת ושלושה ימים בזאת. כל אחת רבע שעה. כן, אני גם קצת מתארת את זה טיפה בשיעורי בית, אבל תנסו לשתף ביניכם, אנשים שרושמים, תנסו לשתף ביניכם. ומאסטר קמלה שילה מסיים בזה, שמאסטר קמלה שילה אומר לנו, אז קודם כל המדיטציה הזאת עשינו על עצמנו, אבל תנסו, כשאתם עושים אותה בבית, ליישם אותה גם על אחרים. לעשות את זה מדיטציה של המהיאנה. להתמקד לא רק בסבל שלי, אלא גם שכולם נמצאים באותה סירה. ומה שאומר לנו מה שקמה השילה, שהסיבה לעשות את המדיטציות האלה על הסבל זה להעלות אותנו על הדרך הראשונה מבין חמש הדרכים. הדרך הצבירה. להעלות אותנו על דרך הצבירה. אוקיי, אז בזה אנחנו נסיים היום. ואיך אנחנו נשיג מדפסות וחומרים? נעזור לאחרים בהשגת חומרים וכך הלאה, אוקיי? אנחנו צריכים ליצור את הקרמה. לא במקרה שהמדפסת לא עובדת, זה בגלל שלא עשינו את זה מספיק עד עכשיו. אוקיי? אוקיי. לא נפלא. מי מוביל אותנו?
סומא בתפחתי מדויה עם הצילי יבשות לאבא וחמר ולבנה ידויה ופנים של כל חסד ואתה ולי יחנה ולך אגישנה כגן שנתה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן שנתה
קצת כבדה בשיעור הזה, אבל כמו שאומר לנו ג'ייסון קאפה, זה החישול באש, אוקיי? אז תרשו לעצמכם, תנו לעצמכם להיכנס לזה, גם כשזה קשה. זה מאפשר אחר כך לבוא לדברים האחרים. טוב, תודה רבה לכם.